ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות לפני סוף שורות הקצרות, מתחילים במשנה שנמצאת באמצע דף יוד א'. רק מילת הקדמה, ידוע שהרוצח בשוגג אחרי שגלה לעיר מקלט, הוא אמור לשבת שם עד מות כהן הגדול. הנושא כתבנו בשוליים, איזו כהנים מחזירים במיטתם את הרוצח לעירו. נראה מחלוקת תנאים עם מיטת משוח מלחמה מחזיר. כהן משוח מלחמה הוא כהן מיוחד שמתואר בתורה ככזה שמלווה את הצבא לזירת המלחמה. המשנה, אחד משוח בשמן המשחה ואחד המרובה בבגדים ואחד שעבר ממשיחותו. אילו במותם מחזירים את הרוצח. רבי יהודה אומר אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח. עכשיו, כדי שאדם ימנה ויקבע בתור כהן גדול, אז לפני זמנו של יאשיהו המלך היו מושכים את הכהנים הגדולים בשמן המשחה. בזמן יאשיהו המלך גנזו שמן המשחה, אז נשאר רק האפשרות של הכהן גדול למנות ככהן גדול על ידי כך שהוא לובש 8 הבגדים המיוחדים לכהן גדול. יש עוד מצב שמתואר במשנה של כהן גדול שנגיד נטמע. כשהוא תמי הוא עוזב את המשרה הזמני ויש מישהו ממלא מקומו. כשהכהן הגדול הקבוע נטהר, אז הוא חוזר למשרה ואותו ממלא מקומו הוא עוזב והוא נקרא שעבר ממשיכתו. רש"י מתאר את זה, מסביר את זה, ואחד שעבר ממשיכתו שירה פסו בכהן גדול ושימש אחר תחתיו, וכשנתרפא כהן, הביטוי נתרפא זה יכול להיות בתחום המום, מום עובר, מום זמני שהיה בכהן הגדול, אף שהוא נתרפא מזה חזר לעבודתו ועבר זה ממשיכותו. ממלא מקום, הממלא מקום הוא עוזב. בכל אופן, הזכרנו מצבים שונים של כהונה גדולה. במותם הרוצח שהיה נמצא בינתם בעיר המקלט, או כל אלו הרוצחים בשוגג, חוזרים למקומם. ראינו שרבי יהודה מוסיף גם במות משוח המלחמה. נמשיך במשנה. לפיכך, מאחר שיש קשר בין מות כהן הגדול ושחרור הרוצח מהעיר מקלט, אימותיהם של כהנים, כוונה של כהנים גדולים, מספקות להן, לרוצחים בשוגג בערי מקלט, מחיה, כסות, אולי נגיד מפנקים אותם, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו, על בניהם של אותם אמהות, כלומר שלא יתפללו שימותו כהנים הגדולים, כי בינתיים כל זמן שהוא חי, האמא שלו מפנקת אותם. מנה אני מילי, מה המקור לכך שבמות הכהנים הגדולים האלו חוזרים הרוצחים בשוגג, חוזרים למקומם? אמר רב כהנא דאמרקרא, פסוק אחד אומר וישב בא עד מות הכהן הגדול, וכתיב פסוק שני כי בעיר מקלטו יושב עד מות הכהן הגדול, שוב פעם אזכור של כהן הגדול, וכתיב זה המשך אותו פסוק שציטטנו עכשיו, ואחרי מות הכהן הגדול. אז כאן שלושה פסוקים שבכל אחד מוזכר כהן הגדול. זה תואם למשנה שמנתה שלושה כהנים גדולים. ורבי יהודה, שהוא הוסיף משוך מלחמה, תבקע חינה. יש פסוק רביעית, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ואיתך, התנא קמא שלא התחשב בכהן רביעי ומשוך מלחמה, מדלא כתיב הגדול, מהפסוק שרבי יהודה ציטט, כתוב רק עד מות הכהן, לא כתוב הכהן הגדול. אז עד מות הכהן, איזה כהן? אחד מהנחו, זה אחד מאלו שהוזכרו מקודם. לפיכך, אמותיהם של כהנים וכולי, וההמשך היה כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. בשורות הבאות יש לנו בגמרות המסומנות התייחסות, קודם כל יש נושא, ויש גם בשוליים, בנוסף לנושא, גם מבנה. קודם, על מה נדבר עכשיו? הנושא, השפעת תפילתם של הרוצחים שרצחו בשוגג על חיי הכהנים. וגם נזכיר סוגיה שאנחנו קוראים קללת חינם. בבחינת מבנה הגמרא, בשורה הנוכחית אנחנו חושמים מספר רומי אחד. נקרא שורה הבאה, יש איקה דמתני, או איקה דיאמי, תלוי איזו גרסה תבחור. אבל זה לשנה שנייה. אז יש, בשוליים כתבנו, שני לשונות, אחד, כדי שלא יתפללו, זה מה שראינו במשנה שלנו, אם אותם פינקו את הרוצחים, כדי שלא יתפללו על בניהם שימותו. עכשיו, לשנה שנייה, נראה כדי שיתפללו שלא ימותו. הגרסה השנייה שמתאר אמותיהם של הכהנים הגדולים מפנקות את הרוצחים כדי לעודד אותם רוצחים שהתפללו על המשך חיי בנם של אותם אמהות. בשתי הלשונות יופיע ההוא סבא, וזה הבלטנו בצורת כתר. הסברו ב פירוש, הסברו בשני הלשנות למה התפילות משפיעות. הגמרא, ראינו במשנה, לפיכך אמותיהם של כהנים, כפי שאמרנו, הם מפנקות אותם כדי שלא יתפלו על בניהם שימותו. לשנה ראשונה, תאמה דלא מצלו. בגלל שהם לא מתפללים שימותו, ממשיכים לחיות. מצלו. והבלים, הרוצחים, השוגגים האלו, הרוצחים בשוגג, האלו, היו מצלו כזה, מתפללים. מה איתי? מה? התפילות שלהם שימותו היו מתגשמות, היו מועילות, ואקטיב, כציפור לנו, כדרול, לעוף, כן, כללת חינם לא תבוא. מה זה? רוצים בשוגים, מתפלים שימות הכהן גדול, זה כמו, זה כללת חינם, זה לא יבוא, אין לזה משמעות. אמר ההוא סבא, מפיוקי דרבה שמי עלי, אני שמעתי מהשיעור של רבה שזה לא כללת חינם שהיה להן, לאותם כהנים גדולים, לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו. הם לא התפללו על הדור שלא יהיו רציחות. לא התפללו. זה אשמה, זה עוול. אז לכן אם מתפללים על מותם, זה נגיד יש לזה סיבה. יש, אני לא אגיד, לא ארחיק לכם לומר מגיע להם, אבל באותו רוח דברים. אז, אבל מה שברור שמאחר שלא יתפלו כמו שצריך, אז זה לא נחשב קללת חינם. ואיקה דאמרי, כדי הסיבה שהאימותיהן של החוקונים היו מפנקים את הרוצחים בשוגג, כדי שיתפלו על בניהם שלא ימותו, כאילו לעודד אותם רוצחים ברי מקלט יתפלו על עריכת ימים של הכהנים גדולים. תאמה דמצלו, בגלל שיתפללו שלא ימותו אז לא ימותו. לא מצלו, אבל אם לא יתפללו על כך מייתי, מה הם ימותו? מה הווה לה למבד? מה היה לכהן לעשות? כאילו במה הוא אשם? למה אם אותם רוצחים לא יתפלו על עריכות ימים, יהיה להם קיצור ימים? יש לנו קטע בסוגריים, והכוכבית בצד מסביר. הסוגריים מראים עד כאן עיקר התמיהה. בתוכה מובא שני ביטויים שמתארים תמיהה זו. אז שוב פעם, יש לנו אנשים שהרוצחים הם שותקים, הם לא מתפללים עבור אריכות ימים, ועקב כך אותם כהנים גדולים ימותו בקיצור ימים. איך זה לא הגיוני. אך אמרינן, ביטוי לכך, טוביה חטא וזיגוד מנגיד, שמות טוביה וזיגוד הם שמות, אחד עשה חטא, מה, והשני אמור לשלם עבורו? למה, מה עשה כהן גדול שהוא צריך לשלם, שצריך למות בקיצור ימי? רשי, בשורה הראשונה, רשי תופס שני התורים. אז בתור השני, רשי כותב, בשורה הראשונה, טוביה חטא וזיגוד מנגיד, משום מהי דאמרינן בערבי פסחים, טוביה חטא וזיגוד אסיד ביחידי, שלא היה עיד שני בדבר, ונגדי רב פאפה לזיגוד, בגלל שהוא פעל שלא כהוגן, הוא בא כעד יחיד בזמן שצריכים שני עדים. אז רב פאפה הלקה את זיגוד שבא להעיד על החטא של טוביה. המלא על פסק של רב פאפה שם בערבי פסחים, טוביה חטא וזיגוד מנגיד. ומאז הייתה למשל, היה מעשה כזה, וזה הפך להיות משל, אחד חוטא והשני צריך להיענש. איך זה יכול להיות? אז גם פה, מה חטא הכהן גדול שהוא אמור לשלם בקיצור ימים? זה משל אחד, או אמרה אחת. הגמרא ממשיכה, אתם אמרי, שכם נסיב ומפגי גזיר. רשי כותב, שכם נסיב מפגי גזר, שכם בן חמור לקח את דינה בת יעקב והנאה שלו, כמה סופר בתורה בספר בראשית. ושאר בני העיר שלא נהנו, מעלו עצמם ונצטערו. מפגי שם איש מבני העיר, שם של אחד מתושבי שכם. אז אותו רעיון פה, שאחד כאן נהנה והשני צריך לסבול. אז איך נוכל להבין הסיפור עם הכהן גדול, שאם הרוצח בשוגג לא מתפלל עבור עריכת ימיו של הכהן גדול, אותו כהן גדול ישלם בקיצור ימיו. אמר ההוא סבא, שוב פעם רואים בהתייחסות שהוא סבא לנושא, מפרקי דרבה שמיע לי, שהיה להן או לכהן גדול לבקש רחמים על דורן ולא ביקשו. לכן זה לא מצב שהכהן גדול כאילו הוא חף מפשע ומסכן ותמהים למה הוא משלם בקיצור ימיו. יש סיבה לכך, היה לו לבקש רחמים שלא יהיו רציחות בדורו, והוא לא ביקש, כי הוא גברה דאחלי אריה בריחוק תלת הפרסים מיני דרבי יהושע בן לוי. היה מקרה שאדם נאכל על ידי אריה בקירוב מקום למקומו של רבי יהושע בן לוי, בתוך שלוש פרסאות ממקום מושבו של רבי יהושע בן לוי, ולא השתה אליהו בדי תלת היומי. במשך שלושה ימים אליהו נעדר, הוא לא דיבר, הוא לא קיים שיחה עם רבי יהושע בן לוי. ההפגנה כזאת את המאורעות הרעות המתרחשות באזור של רבי שמעון לוי, הוא אחראי על מה שקורה ברוח הדברים האלו, שכמו שאמרנו על הכהן גדול, היה לו להתפלל שלא יהיו אסונות באזור שלו, ואם קרה אסון יש מין אחריות שנופל על הרב במקום. ולכן אליהו הביע אי שביעות רצונו בזה שהוא נעדר שלושה ימים. אמר ויברם הרב, כאן אנחנו מדגישים עם פס כפול מה שאנחנו מתארים בצד בנושא סלש מבנה, כוחה של קללת חכם, אפילו בחינם, אפילו על תנאי, כפי שיוסבר עכשיו בגמרא. אז ויברם הרב אומר לנו, קללת חכם אפילו בחינם היא באה מנעלן. מאיפה רואים את הדבר הזה? חינם כוונה שבסופו של דבר לא היה צורך לכללה, אבל הכללה נאמרה על ידי חכם. עצם זה שזה יצא מפיו החכם, זה התגשם. עוד שלוש שעות מסוף עמוד רואים עוד אמרה, קללת חכם אפילו התנאי. בשני המקרים הגמרא שואלת מנלן, מה המקור לזה? ואנחנו הבלטנו עם צורת פפיון השאלה של הגמרא מנלן. כעת אנחנו ממשיכים בגמרא עם המשך נקודה ארוכה, כפי שאתם רואים הסימון לכך. אז שאלנו מה המקור לדבריו של רבי דם הרב שקללת חכם אפילו בחינם בא מאחיתופל. אחיתופל היה יועץ בזמן דוד המלך, שבשעה שקרא דוד, קרא כבר הוא חפר שיטין. השיטין הם נגיד צינורות מתחת למזבח, ששם כשמקיימים ניסוך היין על גבי המזבח, היין יורד לשיטין כדי שהם יהיו שם. דוד המלך הוא התחיל, הוא לא בנה בניין בית המקדש ממש, אבל הכנות תשתית הוא כן עשה. אז בשעה שדוד הוא חפר אותם שיטין, אותם צינורות מתחת לאדמה, קפה תהומה. התהום, מי התהום עלו, תקפה, הם צפו מעלה, באה למשטפה לעמה, והיה חשש שהם יגרמו למבול, שיטפון בעולם. אמר, מהו לכתוב, שאל דוד, מהו לכתוב שם השם, כבר השם המפורש, החספל, חתיכת חרס, ומשדה, ולזרוק אותו בתהומה, תליקו הדוכתה, כדי להעמיד את המים התחתונים על מקומם, שלא יציפו את העולם. לקה דאמר למידי, אף אחד לא ענה לשאלתו בקשר לשם השם. אמר דוד אומר, כל היודע דבר זה ואינו אומרו יחנק בגרונו. נשא אחיתופל קו החומר בעצמו, עשה קו החומר בכוחות עצמו, בחשיבה שלו, אמר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו? אמרה התורה, הכוונה פה לפרשת סוטה, שיש אישה שספק אם זינתה, אישה נשואה שספק אם זינתה עם גבר אחר, מביאים את האישה לבית המקדש וכותבים שם השם, ואחר כך מוחקים את השם שנכתב על מים והיא שותה את המים, והשאר ידוע מהתורה. אז אחיתופל אמר, עשה שיקור כזה, שלעשות שלום, מה הכוונה שלום בין איש לאשתו? כדי לברר מצבה, ואם היא פתורה, אם היא לא זינתה, היא חוזרת לבעלה, ויהיה להם חיים טובים ארוכים בשלום. אז כדי להשיג את הדבר הזה, אמרה התורה, שמי, הכוונה שם השם, שמי שנכתב בקדושה, ימחה על המים. כפי שאמרנו מקודם, לכל העולם כולו לא כל שכן, לעשות שלום, כוונה למנוע אסון, כשיטפון, כל שכן, שמותר לכתוב שם השם על החספה ולזרוק אותו למטה לקראת מים התחתונים כדי למנוע שיטפון. אמר לי, עכשיו אחיתופל בקולו, הוא אומר, שרי מותר. הוא ענה, ביקש דוד לדעת המסקנה, הדין, והוא אומר, כן, מותר. זאת אומרת, אחיתופל ענה, כתב שם החספה, שדי את האומה, נחת וכמה דוכתב, עשו כך, וזה הועיל, וזה העמיד את המים בדוכתב במקומם, ולא היה שום שיטפון. ואפילו אחי, למרות הכל, כתיב, אחיתופל ראה, כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור, ויוקם וילך אל ביתו, אל עירו, ויצב אל ביתו, ויחנק. אנחנו רוצים פשוט רק להדגיש שסופו של אחיתופל היה שהוא נחנק. הוא התאבד בחנק. והחנק הזה קשור למה שדוד אמר מקודם, שמי ש... יכול לענות לשאלה הזאת ולא עונה, יחנק בגרונו. עכשיו, הכללה של דוד היה מי שאינו אומרו. בסופו של דבר, אחיתופל כן אמר. אז זה שכילי דוד, כללתו, ביחס להתנהלות של אחיתופל היה בחינם. הרי הוא כן אמר, אבל מה אמר רבי יהודה מרב? קהילת חכם אפילו בחינם היא באה. נמשיך בגמרא. אמר רבי יבור, קהילת חכם אפילו על תנאי היא באה. היה נגיד נאמר כללה, אבל תנאי קהילה בתנאי, על בסיס תנאי. אם התנאי מתקיים בסדר, אז יש מקום, יש הבנה למה חלה הכללה. אבל אם התנאי לא התקיים, אז לא, אמור להיות שלא יהיה כללה. ובכל זאת, הגמרא פה אומר, רבי יבור אומר, קהילת חכם, אם הכללה יצאה מפי חכם, אפילו על תנאי, ולא נתקיים התנאי, הכללה יתפוס. אז אומרים, על תנאי בא, מנהלן, מאיפה לומדים את זה? שוב פעם, נקודה ארוכה עד סוף העמוד. אז התשובה, מאירי, אלי כהן גדול, הוא היה כהן גדול, נגיד בסוף תקופת המשכן שילו, בזמנו נולד שמואל הנביא, ושמואל הנביא חי, תחילת חייו במשכן, נגיד בחסות אלי, והגמרא ממשיכה לומר דקמר לאלי לשמואל, כל יעשה לך אלוקים וכל יוסיף אם תכחד ממני דבר. בלי להיכנס לסיפור המקראי, אלי ביקש לדעת מה נאמר לו לשמואל על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא מאוד רצה לדעת מה נאמר לו, ואז הוא אמר שכל יעשה לך וכל יוסיף אם אתה תמנע ממני את האינפורמציה שאני מבקש. בסופו של דבר דוד סיפק את הסחורה, הוא אמר לאלי מה שאלי רצה לדעת. ויאף אגב תכתיב ויאגד לו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו. אז עכשיו הכללה שאמר אלי, באמת זה לא כל כך מפורש מה היה הכלל, אבל הוא אומר כל יעשה לך אלוקים, זה הכללה, והרשי מסביר כל יעשה לך כמו שקרה לי שבניי אינם מהוגנים. אנחנו לא ניכנס כאן לפרטי פרטים, הרקע המקראי וכו' וכו', רק נציין שלפי חז"ל בניו של אלי לא היו כהוגן, אז לך יקרה אותו דבר, אמר אלי לשמואל. שמואל שיתף פעולה, אז לא אמור להגיע לשמואל שום כללה, שום השפעה על בניו. ואפילו אחידי ולא הלכו בניו בדרכיו, ובכל זאת כתוב על שמואל שבניו לא הלכו בדרכיו. שמואל היה צדיק עולמי, בניו לא היו ככה. אז מה רואים מכל זה? שקהילת חכם, כאן הכוונה לאלי, אפילו התנאי, למרות שאלי התנה את הכללה עם, על, על, על תנאי שאם דוד, אם שמואל לא יספר, ובסופו של דבר, למרות ששמואל כן סיפר, הגיע לו, לשמואל, אותו כללה. שבניו של שמואל לא הלכו בדרכיו. הגמרא ממשיכה בעמוד ב', אמר רב יהודה, אמר רב, נידוי על תנאי, אפילו מעצמו, צריך הפרה. מנהלן. כאן, תשימו לב, יש לנו נקודה ארוכה, וגם בצד יש לנו נושא, עם נידוי, נידוי כמו חרם, אפילו על תנאי, צריך הפרה. ברוח הדברים שאמרנו מקודם, התנאי, למרות שלא היה קיום התנאי כדי להצדיק החרם, בכל זאת החרם חלה. לומדים מהדעצמותיו העצמות של יהודה בזמן יציאת היהודים ממצרים, אותם עצמות של יהודה היו מגולגלים בארון, לא היו שלד שלם מחובר בשלמותו, אלא כל העצמות היו נמצאים שם, אבל מבובלים. הגמרא תסביר את כל הרקע לדבר. שואלת הגמרא מנהלן, מאיפה לומדים הכלל הזה של רב יהודה אמר רב? מי יהודה תכתיב? הגמרא מציינת פסוק בבראשית, פרק מ"ג פסוק ט'. אנחנו כתבנו את הפסוק בשוליים, פה יהודה עונה ליעקב אביו בקשר להבאת בנימין למצרים כפי בקשתו של יוסף. יעקב איסס מלשלוח את בנימין, ויהודה אמר הדבר הבא, אנוכי ערבנו, אני היה ערב, אנחנו ערבנו מידי תבקשנו, אם לא אביא אותי ואליך ויצגתי לפניך וחטאתי לך כל הימים. יש פה הביטוי חטאתי לך כל הימים, בשבילנו זה החרם. במילים אחרות אומר יהודה, אני מחרים את עצמי. זה מה שגמר אמר, אפילו נידוי התנא, אפילו מעצמו אני אחרים את עצמי אם אני לא אדאג לשלומו, לשלמותו של בנימין. בסופו של דבר לא קרה שום דבר לבנימין. או במילים אחרות, יהודה קיים את התנאי, את ההבטחה שלו כלפי יעקב לגבי בנימין. אז נשאל את עצמנו, אז מגיע ליהודה להיות בחרם? לא, לא, לכאורה לא. ובכל זאת מצאנו שהיה נראה שהוא כן בחרם, מכך שעוד מעט נראה את זה בגמרא, מכך שעצמותיו בשונה לשאר השבטים, עצמותיו של יהודה היו מבולבלים בארון המתים. אז שוב נחזור לגמרא, שאלנו מה מנהלן, אמרנו מיהודה נכתיב, נמשיך בגמרא, אם לא הביא אותי אליך וחטאתי לך כל הימים. רש"י לשון רש"י בשורה ראשונה, וחטאתי לך לשון נידוי הוא, שיהיה מנודה לאביו, זה הכוונה וחטאתי לך כל הימים. ויאמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, מהי דכתיב יחי רובן ועל ימות וכולי, וזאת ליהודה. נפנה קודם לרש"י בשורה הראשונה, מהי דכתיב יחי רובן וכולי וזאת יהודה. מה ראה לסמוך יהודה לרובן? ומה ראה להתחיל בברכת יהודה בלשון וזאת יהודה? בעניין הפסוקים שאנחנו מתייחסים אליהם עכשיו, בסוף התורה, בספר פרשת וזאת הברכה, רואים שמשה רבנו מברך את שבט ראובן, ומיד אחרי ההתייחסות שלו לראובן, הוא פונה ליהודה, לשבט יהודה. אז קודם כל, מה סיבת הסמיכות של יהודה לראובן בברכותיו של משה? וגם שואל הגמרא והרש"י, מה רע להתחיל בלשון הזה וזאת? אלא לפי שהיו עצמות כל השבטים של דן קיים ושל יהודה מגוגלים. אמר לשון זה, יחי ראובן, כלומר, ראובן שלדו קיימת, כאילו הוא חי. וזאת תהיה יהודה שהם מגוגלים? עצמות כל השבטים יוצאים ממצרים ונסו ביניהם במדבר, וזהו שאמר יוסף לאחיו, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, עם עצמותיכם. אז נחזור לגמרא. אנחנו ממשיכים בשורה חמישית עם, עם, עם הסיפור הזה. כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, עצמותיו של ראובן היו מגוגלים בארון, עד שעמד משה וביקש עליו רחמים, עד שהוא התפלל, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי גרם לראובן שיודע? עכשיו התורה מספרת לנו על מעשה עם ראובן אחרי מות רחל. יעקב שם את מיטתו באוהלה של בלהה, שפחת רחל. לראובן זה היה אלבון בעיניו, אלבון כלפי אמו לילה. מה עשה ראובן? הוא הזיז את מיטת אביו מאוהלה של בלהה לאוהלה של אמו, לאוהלה של לאה, וזה נחשב התנהלות לא רצויה, התערבות שלו במקום מצד ראובן. בסופו של דבר ראובן הודה על כך שהוא זה שאחראי על הזזת המיטה של אביו לאוהל אמו. מי גרם לראובן שיודע? תשובה, יהודה. אחרי שראובן ראה איך שיהודה הודה בעניין מעשה תמר, לא ניכנס לסיפור, מספיק לנו לומר שיהודה הוא אמר צדקה ממני, וזה היה הודעתו שהוא אשם ולא תמר קלתו. אז בעקבות ההודעה של יהודה, גם ראובן הושפע מזה וגם הוא הודע על חטאו. עכשיו, מאחר שרואים שיהודה הוא המשפיע לטובה, וזאת ליהודה שמע השם כל יהודה. זאת אומרת, זה היה תגובת משה לסיפורו של יהודה והודעתו והודעת, ובעקבותיו הודעת ראובן. למה ששילדו של יהודה, שהוא המשפיע לטובה, למה שהם מגוגלים? עורל איברי לשפה, מקום שהם זזו הם חזרו להיות במקומם. במילים אחרות, העצמות התחברו ושודו כעת קיימת תודות לתפילתו של משה. אבל זה רק תחילת הדרך, יש כאן עוד כמה שלבים לסיפורו של יהודה דרך תפילתו של משה. אנחנו התחלנו בציטוט הפסוק, וזאת יהודה שמע השם כל יהודה. המשך הפסוק יידרש עכשיו בשורות הבאות של הגמרא, כי כתוב בהמשך הפסוק, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו, ועזר מצריו תהיה. עכשיו, מה הקשר? נמשיך, נראה בגמרא. אז תיארנו ששלדו עכשיו קיים. לא אבי קמאי לי למטיפת דרכיה, אבל הוא עדיין היה מחוץ לישיבה של מעלה, מטיפת דרכיה, הישיבה שבשמיים, ששם לומדים תורה, אבל יהודה נשאר בחוץ. הזכרנו מקודם שהוא היה מוחרם, היה מנודה. אז אדם שמנודה הוא לא יושב עם שאר האנשים. אז מה קרה? ואל עמו תביא, להמשך הפסוק, זאת תפילת משה, תביא אותו אל עמו, שיהיה יחד עם כולם. כן, אז זה עזר. אז הוא נכנס לישיבה של מעלה, אבל שוב פעם, לא הגענו לסוף. לא הביא כידע למשקל ומטרח בשמיתה בהדי רבנן. הוא נכון נכנס לישיבה של מעלה שם בשמיים, אבל הוא לא היה יכול לנהל דיון תורני עם הרבנן שם. אז משה רבנו התפלל, ידיו רב לו, זה עזר. אז הוא התחיל לסייף ולתא בדברי תורה, אבל גם זה לא סוף סיפור. לא הווה ידע לפולקי קושיה, הוא לא ידע איך לתרץ קושיות. ראוי לציין שבמסכת סוטה יש גרסה שונה, ושם הגרסה לא הווה כסלקה לשמיתה ליבה דלחתה. דבריו אמנם היו דברי תורה והיגיון, הוא השתתף במסע ומתן במלחמתה של תורה, אבל הלכות לא נפסקו כמותו. אז משה רבנו ממשיך בתפילותיו, ועזר מצריו תהיה, וזה עזר לפי הגרסה שלנו פה לאפשר להקנות היכולת לרובן לענות לקושיות, או במסכת סוטה שדבריו יהיו אליבה והלכתה. כאן הגמור שואלת, ביחס לדין ששחרור רוצח מעיר מקלט תלוי במיטת כהן גדול, במשנה שלנו הוזכר שלושה כהנים גדולים. ראינו משוח כהן גדול, משוח שם למשחה, מרובה בגדים, וכהן שעבר. אם בא אלו במיטת כולן הוא חוזר, זאת אומרת הרוצח שגלה לעיר מקלט, ואמרנו שהוא ממתין למות כהן הגדול, האם הוא צריך להמתין למות כל הכהנים הגדולים שהוזכו במשנה, או דומה במיטת אחד מהם? תשמע, המשנה אומרת נגמר, אגב הציטוט הזה מופיע במשנה עוד כמה שורות, אנחנו נראה את זה. נגמר דינו בלא כהן גדול. עכשיו ההב אמינה שנגמר הדין של אותו רוצח בשוגג בלא אותו כהן גדול שמשמע הכהן הגדול שהוא משמש ככהן גדול בפועל. כאילו קטני במשנה נגמר דינו בלא הכהן הגדול. עכשיו, ואם איתה, הגמרא אומרת, סליחה, נקרא את זה עוד פעם, נגמר דינו בלא כהן גדול, אינו יוצא משם לעולם. ושוב פעם אנחנו אומרים מה הווה אמינא, שנגמר דינו בלי, שלא היה שם הכהן הגדול, הכהן הגדול שמשמש ככהן גדול. אם נגמר דין של אותו רוצח בשוגג בזמן שלא היה אותו כהן הגדול שבעל המשרה של כהן גדול, אינו יוצא משם לעולם, הרוצח לא יוצא משם. שואל את הגמרא, ואם מיתה, אם במיתת אחד מהם, ואם מיתה הכוונה, אם נקבל את האול דילמה בית במיתת אחד מהם, האפשרות השנייה בשאלתנו, שמספיק אם כהן אחד מהכהנים ימות והוא ישתחרר, אם כן הדברים, להדר בדהנך. למה שהמשנה תכתוב שלא יוצא משם לעולם, שיצא בזמן במותו של אחד משאר הכהנים הגדולים? אז מכאן אנחנו אמורים להסיק, זה רצונו של התשמה של הגמרא, להסיק שהוא לא יוצא משם לעולם, כי לא מספיק שהכהן הגדול אחד מת, רק עד ששלושתם ימותו. ולכן אנחנו, למרות שנגמר דינו בלא כהן הגדול, למרות שהיו עוד כהנים גדולים, לא עוזר, כי חסר במותו של הכהן הגדול גם כן, כי נגמר דינו בלי אחד כזה, ולא מספיק שאחד מהשאר ימות. לכן הניסיון של הגמרא היה לצדד עם האפשרות הראשונה בשאלה, שכוונה במיטת כולן, רק אז הוא חוזר. הגמרא דוחה, אי אפשר להסיק את המסקנה הזאת מהמשנה, בדלקה לא היו שאר כהנים גדולים. המקרה שבמשנה שכתוב נגמר דינו ולא כהן גדול, נגמר דין ולא כהן הגדול, ולא היו אחרים אז גם כן, אז אינו יוצא משם לעולם, כי אם היו אחרים, למרות שלא היה הכהן הגדול, היה יכול לצאת משם על ידי מיטת אחד מהשאר. אבל אם לא היו, כמו שגמר דוחה בדלקה, אז זה הסיבה שהוא לא יוצא משם לעולם. בצד בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו מקרים שאינו גולה ומקרים שאינו יוצא מהעיר מקלט לעולם. אנחנו נזכיר שני קצוות במציאות, בהלכה, ועוד פרטים. המשנה, מי שנגמר דינו מת כהן גדול, זאת אומרת היה רוצח בשוגג, בזמן הדיון המשפטי סביבו היה כהן גדול, וגם נגמר דינו לגלות, ואז מת כהן גדול, כמובן לפני שהרוצח הזה, רוצח בשוגג, גלה, לפני שהוא גלה, אבל כבר היה נגמר דינו, ואז מת הכהן גדול, הרי זה אינו גולה. אם עד שלא נגמר דינו, מת כהן גדול. אז יש לנו אחד שנידון כרוצח בשוגג, לפני גמר הדין מת הכהן גדול, ומנו אחר תחתיו, המינוי היה שוב פעם לפני הגמר דין, ולאחר מכן, אחר שמנו את הכהן הגדול השני, ולאחר מכן נגמר דינו, אז יש לנו פה רוצח בשוגג שנגמר דינו לגלות, הוא יגלה, חוזר במיטתו של שני, אבל הכהן הגדול השני שמנו אותו, מיטתו מועיל לשחרר את הרוצח בשוגג. נגמר דינו בלא כהן גדול, והורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג אינו יוצא משם לעולם. ואינו יוצא, כשאנחנו אומרים שרוצה בשוגג גולה, הוא גולה והוא יישאר בעיר המקלט לבינתיים עד מות הכהן גדול, והוא לא יוצא משם לא לעדות מצווה ולא לעדות ממון ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל צריכים לו, ואפילו שר צבא ישראל כי אוהב בן צוריה, אינו יוצא משם לעולם, שנאמר אשר נס שמה, שם תהי דירתו, שם תהי מיטתו, שם תהי קבורתו. כשם שהעיר קולטת, כך תחומה, התחום זה 2,000 אמה מחוץ לעיר, גם האזור הזה קולט. רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם, רבי יוסף גלילי אומר, מצווה ביד כל אדם, כוונה להרוג את הרוצח שוגג, רשות ביד כל אדם. רבי עקיבא אומר, רשות ביד כל אדם. הוא יורד מדרגה מזה של רבי יוסף גלילי. רבי יוסף גלילי אמר, זה מצווה ביד כל אדם. רבי עקיבא אומר, רשות ביד כל אדם. וכל אדם, עכשיו הבעיה פה שיש הגרסה שמופיע אצלנו במשנה, ויש גרסה הפוכה בגרא. אז בכל אדם, לפי המשנה חייבים עליו, אבל לעניות דעתי עדיף גרסת הגרא שהוא גורס אין חייבים עליו. זאת אומרת, מישהו חוץ מגואל אדם, אם הוא ירוג את הרוצח שיצא מחוץ לתחום, אז הוא לא חייב, הוא לא חייב על כך שהוא רצח את הבן אדם. מהי טעמה? אנחנו חוזרים לרישה של המשנה, שבו למדנו, היה גמר דין על הנידון לגלות, ואחר גמר דין, לפני שהרוצח גלה, מת כהן גדול, אז המשנה אומר, הרי זה אינו גוי, אין סיבה שהוא יגלה עכשיו. מה הסיבה? למה? אמר אביי, קל וחומר, ומה מי שגלה כבר יצא עכשיו כוונה במות כהן הגדול, מי שלא גלה, כמו המקרה בתחילת המשנה, הוא לא גלה ונגמר דינו לגלון, אבל לא גלה ומת הכהן גדול, אין הוא דין שלא יגלה. עוד יותר סיבה, אם מי שגלה מות הכהן גדול מאפשר לו לצאת, מי שלא גלה עכשיו אין צורך שלו לגלות. הגמרא שואלת, ודילמה היי דגלה איך פרני, היי דלא גלה לא. אולי הספרה הפוכה, הסיבה שרוצח שגלה יוצא במות הכהן, בגלל שהוא השיג את הכפרה שלו על ידי הגלות. מי שלא גלה, הוא לא עבר את התהליך של כפרה, אז לכן לא נאמר שלא יגלה, אלא הוא עדיין צריך לגלות. הגמרא דוחה את השאלה הזאת. מידי גלות קם מחפרה, הזכרת כפרה, מי אומר שהגלות זה מה שמחפר? מיתת כהן הוא דמחפרה, מותו של כהן גדול זה מה שמקנה את הכפרה, וזה מה שקרה פה. אמרנו נגמר דינו של הרוצח בשוגג לגלות ומת כהן הגדול, זה הכפרה שלו, לא צריך יותר, זה לא צריך לגלות. אם עד שלא נגמר דינו וכו'. ואז אמרנו במשנה, אז היה אחד בפני בית דין, עוד לא נגמר דינו, מת הכהן הגדול, עוד לא נגמר דינו, ובינתיים מינו כהן גדול במקומו, כהן גדול שני. המשנה אמרה שאותו נידון, עכשיו שיגמר דינו, הוא יצא לגלות, הוא יכול לחזור במיטתו של כהן הגדול שני. מנה הני מילי, מה המקור לדין הזה? אמר רב קנה, דאמר קרא, וישב בעד מות הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש, וכי הוא מושכו. אתה אומר אשר משך אותו, מה, האם הרוצח משך אותו? אלא זה שנמשך בימיו, כוונה מי שנעשה זה רוצח בשוגג, מישהו נמשך בימיו אחרי שהוא רצח בשוגג במות אותו כהן, הרוצח יכול להשתפר, הוא חוזר למשפחתו. שואל את גמר, מה היה ולי למעבד? מה היה, למה יש קשר בין הכהן הגדול השני הזה? הרי הוא לא היה כהן גדול בזמן הרציחה. אנחנו הזכרנו ספרות מקודם שהסיבה שיש קשר בין מות הכהן גדול ושחרור הרוצח, בגלל שאותם כהנים גדולים היו להם אשמה מסוימת שהם לא התפללו על דורם. אבל כאן אותו כהן גדול שבמותו ישתחרר הרוצח, הוא לא היה כהן גדול בזמן הרציחה, אז עליו אין, לא היו איזו ציפיות. אז לכן כמו שואל, מה היה לו לעשות? רשי כותב, מי הבלי להי כהן למעבד, מאחר שעדיין לא היה כהן גדול כשרק זה. למה הוא נענש? למה אנחנו מזכירים את המוות של הכהן גדול השני הזה? הגמרא, יש גם עליו אשמה. היה לו לבקש רחמים שיגמור דינו לזכות, ולא ביקש. הוא היה צריך להתפלל שגמר דינו יהיה שהוא זכאי. ועצם זה שגמרו את דינו לגלות, רואים שאותו כהן גדול השני לא התפלל מספיק. ולכן הוא נענש, כוונה רק במותו השתחרר הרוצח בשוגג. אמר אביי, נקטינן, יש לנו קבלה, נגמר דינו של הרוצח בשוגג לגלות, הוא מת, מוליכים את עצמותיו לשם, לעיר מקלט. תכתיב, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן. ואיזה הוא ישיבה שהיא בארץ, ואומר זו קבורה. נתאר לעצמנו עוד פעם מה קרה פה. היה לנו רוצח בשוגג שנגמר דינו לגלות. אבל לפני שהוא גלה, אותו רוצח מת. אבל זה אדם שהיה אמור להגיע לעיר מקלט. אז הבעיה אומר שהמסורת שלנו אומר לנו, למרות שהבן אדם, הרוצח הזה לא חי, אבל עצמותיו מוליכים אותם לעיר מקלט. וקובעים אותו שם. וזה מה שהגמרא מסיקה על סמך הפסוק, לשוב לשבת בארץ. מה זה לשבת בבטן הארץ, בבטן האדמה? זו כפורה. תנה, מת קודם שמת כהן גדול. כאן מדובר על רוצח שהיה כבר בעיר מקלט, והוא לא זכה להשתחרר כי הוא מת לפני מותו של כהן הגדול. מוליכים עצמותיו על קברי אבותיו, דכתיב, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. איזו ישיבה שהיא בארץ אחוזתו? עוד פעם, כמו בבטן האדמה, אבל פה האדמה זה ארץ אחוזתו, ארץ ששייך למשפחתו. הווי אומר, זו קבורה. אז יש מקור גם לזה, שבמקרה שמדובר על רוצח שכבר היה בעיר מקלט ומת לפני מותו של כהן גדול, זהו, אפשר להוציא אותו משם והוא יקבר בקבר אבותיו. נגמר דינו ונעשה כהן בן גרושה או בן חלוצה. אז כאן מקרה אחר, היה רוצח בשוגג, פסקו שהוא צריך לגלות, ובסדר, אז הוא אמור עכשיו להמתין למותו של הכהן הגדול. אבל מה קרה? בשורה רעה, שגילו שהכהן הגדול הוא פסול. למה? כי אבא שלו, למרות שהוא היה כהן, אבא שלו התחתן בחטא עם גרושה או בן חלוצה. הבן הזה שחשבנו שהוא כהן גדול הוא בעצם חלל. חלל הוא כוונה, הוא לא נחשב כהן. עכשיו, מה דינו לרוצח בשוגג? פליגי בא רבי עמי ורבי יצחק נפחא, חל אמר מתה כהונה. זה אומר לנו שזה כמו המקרה של נגמר דינו ומת, כן, מת הכהונה, מת כהן הגדול. ומה אמרנו? הרי זה אינו גולה. אז אם יש לנו מצב כזה שנגמר דינו של רוצח בשוגג לגלות, והכהן הגדול שהיה במשרה באותו זמן התברר שהוא חלל, לפי הגישה הזאת הרוצח אינו גולה, כי זה נחשב כאילו מת הכהן הגדול לפני שהרוצח גלה, כמובן אחר גמר דינו. וחד אמר בטלה כהונה. במצב כזה אותו רוצה בשוגג הוא יגלה ולא יוצא משם לעולם. רש"י אומר בטלה כהונה, יגלה מילתא למפרע שלא היה כהן גדול, והווה להי רוצח נגמר דינו בלא כהן גדול ואינו חוזר לעולם. זה הדין הזה ראינו כבר במשנה. בדוגמה השלישית במשנה, נגמר דינו בלא כהן גדול וכולי, אמרנו אינו יוצא משם לעולם. אז שוב פעם יש לנו מצב כזה שיתברר התברר למפרע שלא, שאותו כהן גדול היה חלל. נעימה בפלוקתא דרבלעזר רבי יהושע כמפלגי. האם נוכל לומר שהמחלוקת אמוראים בין רבי עמי ורבי יצחק נפחא תואם למחלוקת תנאים שעכשיו נראה? תתנן, היה עומד ומקריב אגבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוץ. הזה אגב לא קשור דווקא לכהן גדול, זה קשור לכל הכהנים. כהן ורק כהן יכול לעבוד עבודת קורבנות על המזבח. אז היה אחד כזה שפעל ככהן ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוץ. הרבה זה אומר כל הקורבנות שהקריב פסולין. במילים אחרות, יגלה מילתא למפרע שכל הקורבנות הם עוכבו בלי כהן, זה פוסל אותם. רבי יהושע מכשיר מן דאמר מיתה, ראינו אמוראים לפני כן בעניין נגמר דינו של רוצח והתברר שכהן גדול היה בן גרושה וחלוצה. אז הדעה, כי לא ראינו מי אמר את מה, היה לנו רק מחלוקת רבי עמי ורבי יצחק נפחא, אז זה שאמר מיתה כהונה ולכן הוא לא צריך לגלות, כי רבי יהושע, זה טוען לשיטה רבי יהושע פה שכאילו מכאן הוא לבא אין כהן, אין פה פסול למפרע. אומן דאמר בטלה בניין רוצה בשוגג, בטלה כהונה כוונה, מתברר שנגמר דינו בלי כהן גדול. אז זה תואם לכרבי אליעזר, שבניין הקורבנות אמרנו שמתברר למפרע שהוא היה פסול מההתחלה. אז כל מה שהוא עשה עד עכשיו פסול. אז אם אנחנו נקבל הנקודה האחרונה, אז המחלוקת אמוראים בין רבי עמי ורבי יצחק נפחא תואם למחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אנחנו ממשיכים בדף י' ב'. הגמרא דוחה, היא דוחה את הניסיון לעשות הקבלה אחד על אחד, המורה הזו מקביל לתנה הזה והמורה השני מקביל לתנה השני. לא כן, אליבא דרבי אליעזר כולי אלמא לא פליגי. רבי אליעזר פסל את כל הקורבנות, אין אב אמינה שכל האמור האמורה שאמר מיתה כהונה יכול להשתלב עם שיטת רבי אליעזר, זה ברור. רש"י בשורה ראשונה, אליבא דרבי אליעזר כולי אלמא לא פליגי, כלומר מה דאמר מן האמוראים מיתה בעניין כהן גדול ונגמר דינו של רוצח, שאומר מיתה כלומר אין גילוי מילתא למפרע, ודאי כרבי יהושע אמר ולא כרבי אליעזר, זה ברור. תליבא דרבי אליעזר לקה למה דאמר מיתה, שום אמורה ינסה להכניס את שיטתו לדבריו של התנא רבי אליעזר, כיוון דלגבי עבודותיו אמר פסולות למפרע, מאחר שהוא לגבי כל הקורבנות שהוקבו הוא רבי אליעזר פוסל אותם בגלל החשיבה הזאת שפסול למפרע, ודאי אין זה כהן. אז מבחינת האמוראים אין מה דאמר, סליחה, אין סיכוי שהמד אמר שסובר מיתה כהונה יכול להשתלב עם התנה רבי אליעזר. ממשיכה הגמרא, כי פליגי אליבא דרבי יהושע. שני האמוראים שהתווכחו ביניהם עם מיתה כהונה ובטלה כהונה לגבי גלות ורוצה בשוגג, שניהם אמרו את דעתם בתוך שיטת רבי יהושע. רבי יהושע הכשיר את הקורבנות שנעשו על ידי זה שהתברר שהוא חלל. עכשיו, מה דיאמר זה מן האמוראים שאמר בעניין עיר מקלט מיתה? ואמר, אנחנו הסברנו, מיתה כמובן אומר, אין פה עניין של פסול למפרע. כרב ישוע, רב ישוע הכשיר את הקורבנות, אין כאן פסול למפרע. ומה דיאמר בטלה, אבל האמורה שאמר בטלה כהונה. וממילא, בעניין עיר מקלט, זה שנגמר דינו ומתברר שהכהן גדול היה חלל, הוא לא יוצא משם לעולם, עד כאן לא כמר רבי יהושע. זה שרבי יהושע אומר אין פה עניין של פסול למפרע, הטעם אך ורק שם בעניין הכשר הקורבנות, כי יש פסוק להכשיר את הקורבנות. אז מול פסוק אני לא אגיד משהו נגדו, משהו ההפך שלו. אני לא אגיד שמה בניין קורבנות איזה פסול למפרע. דכתיב, ברך השם חילו, חילו משון חלל, ופועל ידיו תרצה. אפילו חללין שבו, גם אם מתברר שהכהן היה חלל, התורה מכשירה את כל העבודות שלו עד שנודע לנו שהוא חלל. אז מכוח גזירות הכתוב, בניין קורבנות לא פוסלים למפרע, אבל אחר, אבל בעניין נגמר דינו והתברר שהכהן גדול היה חלל, אפילו רבי יהושע מודה, אין פה פסוק להכשיר אותו ככהן גדול. אז לכן גם רבי יהושע יודע שבטלה כהונה ולא יגיד מיתה כהונה. אז לכן גם המנדי אמר שבטלה כהונה, יגיד שרבי יהושע יכול להסתדר עם שיטתו. עד כאן שיעורנו להיום.